אנשי הבריקדה היקרים, הנה עוד פרק של הבריקדה, The Book. זה אומר שאני מחזיק בידי ספר חדש, ספר עיוני חדש, של דוקטור מייקל אורן, מי שהיה שגרירנו בוושינגטון, לפני כך וכך שנים, אבל נשאר חזק בתוך העולם היהודי, בעולם הישראלי, בחיבור שביניהם הוא בכלל מסתובב ברחבי תבל. דוקטור מייקל אורן הוא אחד האנשים המרתקים שאפשר לפגוש גם כיום בציבוריות הישראלית, למרות שהוא איננו פוליטיקאי. אני מדגיש, הוא כבר לא פוליטיקאי. והספר שלו, שמו 2048, המדינה הייחודית. ולמה הספר הזה ייחודי? כי הוא כתוב בשלוש שפות, עברית, אנגלית וערבית. הוא לא ארוך מדי, אבל הוא נוגע בכל הנקודות הכואבות. ומה שיפה בספר הזה, שהוא מאמין שב-2048, למרות כל המשברים וכל הקרעים וכל הקשיים, אנחנו עדיין נהיה פה. כמדינה עוצמתית, עצמאית, קבלו את דוקטור מייקל אורן.
תודה רבה, תודה רבה, תהילה, כיף לי להיות איתך, תמיד. אנחנו נהיה פה ב-24-8, אבל רק אם עכשיו אנחנו נתחיל לטפל בבעיות היסודיות של המדינה, בעיות ליבה. מה שמעניין, אני כבר אומר לך, אני כתבתי את הספר הזה למעשה לפני 3 שנים, ויש פרק שמוקדש לצורך ברפורמה בבגץ, במערכת המשפטית. אז לא היה צריך להיות נביא, אבל כשאני אדבר על הנושא החרדי, הבדואי, העולם היהודי, הפלסטיני, לא צריך להיות נביא.
תראה, יש בספר הזה בעברית כמה עמודים, אתה כותב פה, קוף יוד א', אוקיי? בערך עמודים. זה לא ספר ארוך, אבל אתה נוגע בו בין היתר, בעניין של המדינה הישראלית, במדינת הלאום של העם היהודי, במדינה היהודית, מדינת היהודים, בשופטים בישראל, בצבא הגנה לישראל, במדינת הבריאות אתה קורא לזה, בצפון ונגב. בקיצור, אתה רץ על כל המגרש. עכשיו, שמע, אני יודע שאנחנו בעידן הטוויטר, והטיק טוק וכל הסיפור הזה. כשאתה כותב ספר כזה בשלוש שפות, אתה חושב שכדי שיקראו אותו, הוא חייב להיות מאוד מודרני, נכון? זאת אומרת, לא ארוך מדי, פוגע וממשיך הלאה.
אני חושב שהקורא הממוצע יכול לגמור את הספר הזה בתוך שעתיים, וזה טוב. אני חושב שהמטרה של הספר, זה לא לטפל בכל סוגיה בצורה מוחלטת אקזוסטיבית, אוקיי? המטרה של הספר זה לעורר ולעודד ולקדם שיח. מה שאני אסביר במבוא לספר, שבמהלך 60 שנות התקופה, שנת בניית המדינה, מ-1880 עד 1948, תש"ח, העולם היהודי התעסק בדיון כללי על המדינה, על האופי של המדינה שתקום. אם תהיה מדינה חילונית, דתית, קפיטליסטית, מרקסיסטית, מערבית, מזרחית, כל מיני, הדמוקרטית, לא דמוקרטית, אני יודע, והרצל לא היה דמוקרט גדול. והשיח הזה, אני, להערכתי, תרם כל כך רבות למדינה, יותר מכוח של החרב, המדינה קמה על כוח של המילה. ואנחנו, במהלך ההיסטוריה שלנו בשנים האחרונות, איבדנו את הכוח הזה, את היכולת הזאת, לדון עם אחד השני על עתיד המדינה. ואם לא נדון, אם לא נתחיל את השיח הזה במיוחד עם ישראלים צעירים, ספק, לא יודע, יש ריקור אם נגיע ליום הולדת המאה שלנו. אני אגיד רק כך למשל, החרדים. החרדים שעכשיו הציבור התחיל להתעורר, וזה טוב, התעורר על מה מדובר. וחשוב לי לומר שיש לי, אני רוכש באמת כבוד והערכה לחרדים, אנשים שמתנדבים להיות עניים, למען האמונה שלהם. מאוד, מאוד יפה. אבל מה לעשות? יש לנו אוכלוסייה שהולכת וגדלה בקצב כמעט ואין דוגמתה בעולם. ומסתכלים אחורה, אפי כל הערכות, ב-2048, כשליש עד חצי, מחצית מכל התלמידים בבתי ספר הישראלים יהיו חרדים. ועם אותם חרדים, כמו תלמידים, יקבלו חינוך שהוא למעשה כיתה ב' במתמטיקה, כמעט ואין אנגלית, אז אותם תלמידים אינם יכולים לא רק להגן על המדינה, לא יכולים להשתלב במשק של המדינה, ולא יכולים למה שיהפוך את המדינה ללא בת קיימה. ואלה שכן מרוויחים, כן תורמים למשק, יגידו לאט לאט, מה, אנחנו לא מוכנים לשאת בנטל הזה, והעולם היום מאוד פתוח, ואנחנו חיים לעבוד בסיליקון ואלי, יכול לעבוד בצרפת, לא צריך לשאת את הנטל הזה. אז אני מתייחס לכל הסוגיה הזאת כמין סכנה קיומית.
מה האיום הכי גדול שאתה מזהה על מדינת ישראל בדרך לשנת המאה שלה? כלומר, אנחנו ב-2023, יש עוד 25 שנה כדי להגיע ל-2048 ולחגוג 100 שנות קיום. ואני רואה שאתה עובר פה באמת על הרבה מאוד נושאים, פרקים מאוד מדויקים. אתה למשל אומר, יש פה בריחת מוחות. הזכרת את זה קודם. בריחת מוחות רצינית מאוד, כי הישראלי, החוצפן, יודע לעלות על מזוודה ולהיות בכל מקום על הגלובוס ולעשות חיל. כאילו לא צריך שום דבר, הוא לא באמת חייב שום דבר. מצד שני, אתה גם אומר, אתה מערר פה על כל מיני תפיסות שצצו בשנים האחרונות. למשל, אתה אומר, אסור לנו להיות קרויים באמריקה. ברית הגנה, ביג נו נו, אתה אומר. עלינו להמשיך להיות עצמאים ולא להיות תלויים באמריקנים. עד כמה לא תלויים באמריקנים?
שאלה נפרדת. שאלה נפרדת. אני הייתי חבר ממשלה ב-2017 כשחתמנו על הסכם סיוע צבאי לעוד 10 שנים עם הנשיא אובמה. הייתי החבר ממשלה היחיד שהתנגד להסכם. וזה אולי נשמע קצת מוזר שדווקא מי שכהן כשגריר ישראל בארצות הברית נתנגד לסיור אמריקאית לנו. משהו שאני הגעתי למסקנה בזמן, שזה עסקה לא טובה. המסר לשכנים שלנו זה מסר של חושה. אנחנו מדינה חזקה, ריבונית. אנחנו יכולים לעמוד על שתי רגלינו אנו. היום הסיור האמריקאי פעם היה כמחסית מהסיוע, מהתקציב, הביטחון שלנו. היום זה בפחות מ-20%, וזה יהיה פחות פחות כל שנה. ומה אני יכול להגיד לך? אין ארוחת צהריים חינם. ועל מנת לקבל את הסיוע הזה, אנחנו צריכים לוותר על עסקאות מכניסות אחרות בעולם. אז אין לא בחינם. זה בעצם סבסוד של התעשייה הצבאית אמריקאית. לא, אני מציע שניכנס למין מערכת יחסים שונה עם ארצות הברית, של שותפות, ולא שמי שמעניק סיוע, מי שמקבל סיוע. שותפות בתחומים קריטיים כמו סייבר, כמו לייזר, יש לנו מה לתרום, לא רק מה לקבל. ואני חושב שהמערכת הזאת היא תואמת למעמדה של מדינה עצמאית כבר 75 שנה, ריבונית, חזקה. אז להיות תלויים, גם לא לשכוח שקרנה של ארצות הברית כמעצמה בעולם יורדת. מה לעשות? זה לא בשליטתנו, ואנחנו צריכים להיות גמישים גם. להיות מדינה שיודעת לנווט בין מעצמות, ויש מעצמות אחרות. כל עוד נשמור על הברית, הברית המיוחדת עם ארצות הברית, שאין מדינה, גם אין מעצמה אחרת, שעומדת לצדנו, ששותפה לערכים הדמוקרטיים שלנו, עדיין, וזה חשוב.
אוקיי, פרק פי א',
כן,
אתה מאתגר אותי עם הפי א' הזה. ארץ ומדינה קוראים לפרק הזה, ואתה כותר ככה, בתור המדינה היהודית מוטלת עלינו החובה להגן וליישב אדמתנו במונחים יהודיים, לקבלן הבניינים בראשון לציון, ולמתנחל השוכן בקרבן בגבעת השומרון, יש בדיוק את אותה הצדקה. נרץ קדימה, אבל...
אבל, יש אבל גדול, נכון?
וזהו אבל ענק, אתה אומר. מה אבל ענק?
באמת ענק. מה, אני מדבר איתך מיפו. לא יודע אם אתה יושב איפה, מודיעין?
לא רחוק ממך, תל אביב.
אוקיי, וככה, הזכות שלנו, שלי ושלך, לשבת איפה אנחנו יושבים, זה בדיוק אותה זכות. שיש לי יהודים לשבת בחברון, באלי, באלון מורה, בדיוק אותה זכות, אי אפשר לחלק את הזכות. השאלה, האם אנחנו צריכים לממש את כל זכות בכל מקום, בכל פנאי? ואני מזכיר בזה בספר שאנחנו אינן, אנחנו לא בונים, מתנחלים, התנחלויות בלב ג'נין או בטולקרם או רמאללה. ואנחנו יודעים את זה. אני גם מדבר בתוך ניסיון ארוך וגם מר. שימשתי כיועץ לממשלת רבין בימי אוסלו, וסיימתי כיועץ למתווה השלום של טראמפ. ומכיר את הנושא הזה מבפנים. ואני כבר אומר לך, אולי באופן מאוד שנוי במחלוקת, שכל הדיון הזה על מדינה אחת, שתי מדינות, זה בעצם דיון סרק. עכשיו שיש שתי מדינות. מי שנוסע בכביש 6, מסתכל ימינה, ורד דגל פלסטין, מתנובב מעל הערים שם, יש מין ממשלה, יש משטרה, גובים מיסים, איכשהו, יש שטח. השאלה, מה ההיקף של הריבונות הזאת? מה היכולת שלנו להגן עצמנו לפני הריבונות הזאת? זו השאלות, ואני גם...
אבל כדי שהמדינה היהודית תתקיים, לתפיסתך, ב-2048, דוקטור אורן, האם צריכה לקום מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, והאם המדינה הפלסטינית הזאת צריכה להיות עצמאית, עם דגל, עם מוסדות, כלומר, מה שאתה רואה בצד ימין בכביש 6?
זה מה שאני אומר, יש כבר דגל, יש כבר מדינה פלסטינית.
אבל מתכחשים אליה כאן במדינת ישראל.
יש דגל, יש דגל, יש משטרה. השאלה, אני חוזר ואומר, מה הכיף של הריבונות? האם זה מה שנקרא ריבונות וברייני? מקס וייבר תיאר, הוא הגדיר מה זה מדינה ריבונית. אנחנו מדינה ריבונית, היא ריבונית, אם כי יש לנו גם בעיות עם כל נושא של ריבונות, זה אולי הבעיה העיקרית פה. אין ריבונות ישראלית אפקטיבית דרומית בבאר שבע, על חלקים מגליל, אין ריבונות ישראלית, ואין ריבונות על אוכלוסיות. למשל, החרדים, יש להם מערכת חינוכית עצמאית לחלוטין, מהריבונות הישראלית. יש לנו בעיה. אנחנו 2000 שנה כיהודים לא ידענו מה זה ריבונות. אז יום אחד, במאי 48, קמנו, והנה, אנחנו ריבונים. מה המשמעות? עוד לא הפנמנו מה המשמעות הזאת. אז לכן, לא, אני חושב שיש כאן מדינה פלסטינית, אנחנו צריכים להגדיר אם זה אוטונומיה פלוס, פלוס מדינה מינוס, מה היכולת שלנו להגן עצמנו לפני הריבונות הזאת? יש, אני, בכל זאת, צורך לתת לפלסטינים איזה אופק מדיני, בלי לפרט מה זה, אבל אני גם אומר בספר, באופן מאוד גלוי, אני עוסק בנושא הזה כבר עשרות שנים, ואני מתקשה להצפיע, על אורחה ולו רכחה אחת שיכולה לשכנע אותי כתו אזרח ישראלי שהפלסטינים כעם מסוגל לשאת מדינת הלאום.
אבל כדי שהמדינה היהודית, מדינת הלאום של העם היהודי תתקיים, האם היא יכולה לשלוט כן. על מיליונים של פלסטינים שכרגע אימפוטנטים בכל מה שנוגע לממשל עצמי? האם זה בכלל יכול להתקיים? כלומר, יש פה...
קודם כל, זה לא נכון, אנחנו לא שותים לחלוטין. יש פלסטינים בגדה שבקושי עברו את ישראלי, ויש להם למעשה ריבונות, יש להם עצמאות, בכל שטח A, ריבונות קצת מסויג...
אני אשאל יותר אחד. האם אתה חושב שמדינה יהודית יכולה להיות כאשר יש בעצם מדינה דו-לאומית במובנים מסוימים, מדינה אחת לשני עמים? מדינה אחת ליהודים ולפלסטינים.
חד וחלק לא.
אוקיי, לא.
לא, 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 לא. מה הדוגמה? לבנון, סוריה, עיראק, זה מדינה דו-לאומית.
זה הולך לשם, אתה אומר.
ושאלה, אנחנו לא שותים, ולא שותים, אנחנו שותים, אבל משלטים רק חלקית, ביטחונית, ביטחונית. מה? יש כאלה שאומרים שלפלסטינים אין זכות הצבעה, הם יכולים להצביע. פשוט יש להם ממשלה שלא רצה לעמוד בחירות, פוחדת, כבר 17 שנה. אבו מאזן הוא בשנה ה-17 של הקדנציה של 4 שנים שלו. אז זה לא אשמתנו, זה לא באשמתנו. אז אפשר להתקדם. אני חושב שאחד מהבעיות, ואני כותב את זה, יש לי מאמר שמתפרסם השבוע ב-Foreign Affairs אמריקאי, שאומר, מה, 30 שנה אנחנו דופקים את הראש על הקיר הזה של שתי מדינות, ואנחנו לא פותחים באופן רציני אלטרנטיביות, ויש אלטרנטיביות. יש אלטרנטיביות, יש שותפיות, יש קונדומיניום, יש טרסטישיפ, יש פתרונות פדרליים, יש פתרונות, הם לא מושלמים, אין אף פתרון מושלם.
אבל העיקר שיש פתרון, זה כבר משהו שאנחנו רוצים אותו. דוקטור אורן, לסיום, מדינה ישרה אתה אומר ומדינה דמוקרטית. ישראל חייבת להיות גם יהודית, כלומר לא לשלוט על עם שהוא בתיקו איתו, וגם דמוקרטית, עם תיקונים, כי אתה אומר, חייבים לתקן את זה, וגם ישרה, כלומר, לא מושחתת, כן. תקן אותי אם אני טועה.
נכון, נכון, נכון. מה, אני, בסוף הדבר, אני אדם אופטימי. אופטימי לא רק בגלל הניסיון אישי שלי, אני כבר יותר מ-40 שנה פה, וראיתי את המדינה, אני זוכר מה שהייתה פה, מה שהמדינה שהייתה בשנות ה-70, שלא היה כאן כלום, ולא היה אוכל, ואפילו הפלאפל היה גרוע, וללא שלום עם מצרים וירדן, ו... לא יחסים עם הודו וסין ואפריקה, כלום, 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 כלום. וראיתי ממש ניסים ונפלאות. יש לי גם ראייה היסטורית, כהיסטוריון. ואני יודע מה היה פה במאי 48. ממש לא כלום. אז מי שרואה, יש לו ראייה היסטורית ואישית, כמו שיש לי, חייב להיות אופטימי. אם כי צריך להיות מאוד רציני, ונסתכל בעין הכי כזה, ישירה על הבעיות, ולדעת שאנחנו חייבים עכשיו לגייס את הכוחות, לפתוח את המוחות, ולהתחיל לדבר אחר השני. אם זה נושא החרדי, אם זה נושא הבדואי, אם זה נושא הדמוקרטי, ועכשיו אני מכניס מאמר מוסגר, ואומר שבעיניי אין סתירה במדינה יהודית ודמוקרטית. מדינה יהודית היא חייבת להיות מדינה דמוקרטית, ודמוקרטיה אצלנו זה לא רק ערך, זה גם אינטרס אסטרטגי. אנחנו קיימים בגלל הדמוקרטיה, והדמוקרטיה שומרת על המדינה הזאת. אינטרס.
כן.
אז אופטימי, אבל מאוד רציני. ספר מיועד לעורר שיח.
דוקטור מייקל אורן, הנה שאלת מיליון הדולר. 2048, כן. אתה ואני מחובקים עם לפידים ביד ודרינק, לא עם הרבה אלכוהול, דרינק חוגגים את...
יאללה, קבענו.
חוגגים או לא חוגגים את 100 שנות?
כן, חוגגים. חוגגים בדי חוגגים. אנחנו לא חוגגים, אנחנו מברכים לאזרחינו 100 שנה נוספות של הצלחה, של ביטחון וסמיכה.
רשמתי לפניי, כדאי לך להתייצב עם הדרינק ביד.
כן.
תודה רבה, דוקטור אורן.
ידעתי לה. בכיף.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@strudel.gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.